השבת בעזרת השם נוציא שני ספרי תורה. ספר תורה הראשון נקרא בו בפרשת משפטים, פרשת השבוע. ספר תורה השני נקרא פרשת כי תשא בנושא של מחצית השקל. האם יש קשר בין שני הנושאים האלה? ועוד שבפרשת משפטים עצמו, לפי כמה הראשונים, מחולקת לשני חלקים. הפרקים הראשונים של פרשת משפטים מדברים אחרי מתן תורה, אל המשפטים אשר תשים לפניהם, אבל בסוף פרשת משפטים, פרק כ"ד מתייחס ללפני מתן תורה. כמו שמפרש רש"י, שפרשה זו, ואל משה אמר עלה אל השם, אתה ואהרון נדב ואבי, אומר רש"י, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, בדלת בסיוון נאמר לו עלה אל ההר. זה שיטתו של רש"י. ושם אמרו ישראל נעשה ונשמע. רציתי לקשר בין כל הנושאים האלה, אבל תחילה אני אתחיל בחקירה אחת מעניינת על פסוק אחד בפרשה, וזה ייתן לנו אור, מה זה נעשה ומה זה נשמע. כי בסוף הפרשה בני ישראל אמרו פעם אחת כל אשר דיבר השם נעשה, כמו שנאמר, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל עם כל אחד ויאמרו כל אשר, הדברים אשר דיבר השם נעשה. אחר כך ויכתוב משה דברי השם, ואחר כך הם נכנסו לברית במילה וטבילה והרצאה דמים, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ואז ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מהם שני הכתרים של נעשה ונשמע? ורציתי להביא מפרשת משפטים ביאור של פסוק אחד ולקשר בין כל הנושאים האלה. הפסוק שאני רוצה לקשר הוא הפסוק הבא: לא תישא שם עשיו, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. איך הפסוק הזה קשור לכל הנושא, מיד תבינו. מה זה אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס? למי נאמר ההזהרה הזאת? רש"י אומר, הטוען את חברו תביעת שקר, שהבטיחה הוא להיות לו עד חמאס. כלומר, לפי פירוש רש"י משמע שהתורה מדברת פה על עד שיודע עדות ועד שלא יודע עדות. רק הוא הבטיח לחברו להעיד לו שקר. התורה אומרת לו, לא תישא שם עשיו. אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אתה לא... זה תביעת שקר. אל תשתתף איתו. ככה רש"י אומר. אבל כל אחד מרגיש בקושי שמה פירוש אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, שאתה תבוא ותשקר שקר גמור. ונצטווינו בעשרת הדיברות לפסוק, לא תענה ברעך את שקר. כבר הוזרנו בעשרת הדיברות, לא תענה ברעך את שקר. אומר הרמב״ם, הזהיר הדיין שלא נקבל עדות בעל עבירה ומעשות דבר על פי עדותו. והוא אומרו, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. כלומר, זה אזהרה לדיין, לא אזהרה לעד. עזרה לדיין לא לקבל עדות בעל עבירה. עכשיו אני בא לשאול, עדות בעל עבירה מהי? למשל, יש לי שאלה כזאת. אחד יודע בעצמו שכשהוא היה בבית ספר, הוא גזל 100 שקל מהכסף של המזכירה. יודע. ועכשיו הזמין אותו להיות עד בחתונה. עכשיו הוא נהיה בחור ישיבה וזה, אבל כבר שכח מזה. כיוון שהזמנו אותו להיות עד בחתונה, אז הוא כבר מערער בליבו, אם אני בסדר, לא בסדר. נזכר שהוא גנב 100 שקל מהמזכירה, לפני הרבה שנים, אחרי בר מצווה. אז האם הוא גנב, אז הוא פסול לעדות. אז הוא יכול להעיד, או שהוא יגיד למחותנים או לחברים שלו, כואב לי השיניים, אני לא יכול להעיד. אז יגידו לו, אבל לא צריכים שיניים, צריכים רק לבוא ולשתוק ולראות. אבל אני לא מרגיש טוב, לא רוצה להיות עד. טוב, אל תהיה עד, המבין יבין. או כיוון שאף אחד לא יודע, אז הוא מותר לו להיות עד. אז כתוב באבן העזר, שקידושין שנערכו בפני עדים פסולים, הם לא עדים. כמו שסיפרתי לכם את הסיפור בבני ברק, שפעם אחת באתי לחתונה של תלמיד שלי בבני ברק, וראיתי שאיחרתי את החופה וכולם רוקדים לחדר הייחוד ורקדתי איתם, פתאום אני רואה שכולם נכנסים לחדר הייחוד. היה לי פלא, מה כולם נכנסים לחדר הייחוד? גם אני נכנסתי, כי רציתי להגיד מזל טוב לחתן. פתאום אני רואה שבחדר הייחוד המסדר קידושין אומר לחתן, תן לה קלת הבת, תגיד לה, ראה את מקודשת בזאת הבת זו. אמרתי, איזה חומרה מעניינת, שעושים קידושים שניים בחדר הייחוד, מעולם לא שמעתי חומרה כזאת מימיי בבני ברק, משהו מעניין, אבל אני לא אקלקל את השמחה, בן יעקב תשב בשקט, ואחר כך תתעניין. נגמר הריקודים, אמרתי לחתן מזל טוב והכל, יוצאים החוצה, אני שואל את המסדר הקידושין, תגיד לי, מה קרה באמת, מה יום מימים? ואני תראה מה קרה לנו. החתן לקח את הבן דוד של הכלה להיות עד, והוא לא ידע, בטעות הבן דוד של הכלה, רצו לכבל אותו, לקחו אותו להיות עד. יוצא שהקידושין לא היו קידושין. אז אם הקידושין לא היו קידושין, אז אסור להם בכלל להתייחד. אז לכן מהר לפני שהתייחדו, נסגרנו את הדלת, אז היינו קידושין שניים. זאת אומרת, קרוב פסו לעדות, וזה, העדות היא לא עדות, כלומר הוא לא עד. עכשיו השאלה, אותו שאלה, אין זה אלא כמין משל. הבדיחה שסיפרתי היא כמין משל לרשע. העד שגנב 100 שקל במזכירה, הוא גנב, אז הוא כמו קרוב, אז הוא לא יכול להעיד. או כל הטעם של רשע מפני שהוא יעיד שקר, אבל הוא יודע בנפשו שהוא יעיד אמת. אז מה קרוב? אז קרוב פסול בגלל שהוא יעיד שקר? חקירה זה חוקר התומים בספרו בשם בעל ספר חוות יאיר, שנסתפק בעל ספר חוות יאיר, רב יאיר בכרך, אחד מגאוני האחרונים, נסתפק אם העד בעצמו יודע שהוא פסול מחמת קורבה או מחמת רשעות או מחמת נגיעה. האם הוא מחויב להעיד או התחמק מלהעיד? אז הוא אומר ככה, מחלק את זה לשלושה חלקים, בזה הוא אומר ככה, ונראה, אם הוא מחמת קורבה, ודאי לא יעיד. ואם יגידו לו, תבוא תעיד, הוא יגיד, בוא לבית דין, ויגיד, קרוב אני. יש כלל, אין אדם משים עצמו רשע, אין אדם משים עצמו קרוב? לא, אומר, אני קרוב. בסדר, מותר להגיד, אני קרוב? אני קרוב, אני לא מעיד, זה בסדר. אבל בקשר לרשע הוא מסתפק, האם הרשע הוא כבר רשע, אומר אין אדם נפסל על פי עצמו, אז איך הוא יגיד אני רשע? אין אדם משים עצמו רשע. ועוד אומר החוות יאיר, אני מכיר אותו, הטעם שפסול רשע להעיד שנחשד להעיד שקר, ולא מגזרת מלך, רק הטעם משום שנחשד להעיד שקר. ואם כן, הוא שיודע בנפשו שהאמת איתו, למה לא יעיד? אז הוא מחדש חידוש, בא לחוות יאיר, מביא אותו אטומים. והוא, שרשע פסול משום שהוא עלול, עשוי, להעיד שקר. כי אם הוא עבר את המחסום של עבירה, מוכן לעשות עבירה, אז הוא מוכן גם אולי להעיד שקר בשביל כסף. אז לכן רשע פסול. אז אם כן יוצא שעשינו חקירה, למה רשע פסול? מגזירת מלך? או בגלל סברה. זו שאלה כללית בכל דיני תורה. כל דיני תורה זה גזרת מלך, או נותנים להם טעם. ואם נותנים טעם, האם מותר בהשתנות הטעם לשנות את הדין? זה שיטת רבי שמעון, שאומר שדורש טעם הדקרא, אומר אלמנה עשירה ממשכנים אותה, כי לא תחבול בגד אלמנה, מדברים על אלמנה ענייה. אז האם ניתן טעמים לתורה מליבנו ונשנה את הדין? או שניתן טעם לתורה ונגיד זה הטעם, אנחנו לא משנים. אז התומים כאן הוא מעניין מאוד הגישה שלו, מביא את החוות יאיר ומסכים איתו שפסול רשע זה לא מגזרת הכתוב, אלא זה בגלל שמא יעיד שקר. אז הוא אומר אם כן, אם הוא יודע שהאמת איתו, למה לא יעיד? לפי התומים הזה, בסיפור שסיפרתי על אותו בחור שלא בטעות, שהיה ילד, גנב 100 שקל מהמזכירה, אז הוא אמנם גנב ופסול לעדות, אבל אף אחד לא יודע את פסולו, והוא יכול להעיד בקידושין בשקט, כי עכשיו הוא מעיד אמת, כך יוצא לפי התומים. הקשיתי על התומים מדברי הרמב״ם, שכתוב ברמב״ם, הדין הבא, הרשעים פסולים לעדות מן התורה, שנאמר, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, פרשת השבוע. מפי השמועה למדו, אל תשת רשע עד. נאמי נאמר לשופט, שופט אל תשת את הרשע להיות עד. אומר הרמב״ם, אפילו עד כשר, שיודע בחברו שהוא רשע, ולדיינים מכירים ברשעו, אבל החבר יודע שחברו רשע, אבל עכשיו הוא היה איתו בזמן הראייה, שניהם ראו עדות. אומר הרמב״ם, אסור לו להעיד עמו, על פי שהוא עדות אמת, מפני שמצטרף עמו בעין. ונמצא, אומר הרמב״ם, זה הכשר, השיט ידו עם הרשע, עד שנתקבלה עדותו. אז מה אומר הרמב״ם? אל תשאת ידך עם רשע, נאמר, לא לדיין. זה נכון, כאילו, יש כמה כיוונים לתורה. אל תשאת ידך עם רשע, נאמר, לדיין, שלא ייקח עד רשע. זה אחד. שתיים, לעד. אתה יודע את האמת, ואתה עד אחד. עד אחד לא יכול להעיד. בא לך חבר שלך שאתה יודע בו שהוא פסול. למה? כי הוא גנב 100 שקל במזכירה. למה? כי הוא גנב משהו. למה? כי הוא לובש שעטנז. לא משנה למה. עבר בלב. אבל עכשיו אתה רוצה להעיד אמת, ואתה יודע שהוא מעיד אמת. האם מותר לך להעיד איתו? אומר הפסוק לכשר. אל תשאיר ידך עם רשע, להיות עד חמאס. כלומר, אם תיקח אתה והרשע, תעידו עדות, אתה תהיה עד חמאס. למה? כי אתה גורם להוציא ממון על פי עד אחד, כי אתה והוא מתחזים לשני עדים. באמת, הוא עד פסול, אז הפסול כמי שאינו, נשאר אתה גורם לפסוק הדין על פי עד אחד, אתה מכשיל את בדין לגזול, כמו שרבי שלמה שאל היום, שאלה הנבונה, אם בדין גוזל, מי אחראי להם? אז פה תפסנו מי אחראי. אחראי זה לא הבדין, אחראי זה העד, שהעד הכשר השיט ידו עם הרשע, על די כך הוא נהיה עד חמאס. וככה מפרש הספורנו גם את הפסוק שלפנינו, אל תשאת ידך עם רשע להיות עד חמאס, שזה העזרה לעד הכשר, על פי הרמב״ם הזה, שלא ישיט ידו עם הפסול, כי אז הוא יהיה עד חמאס, שהוא גורם לפסוק הדין על פי אחד, ובדין מוציאים ממון שלא כדין, אז מי גרם את כל זה? העד הכשר? רואים מהרמב״ם הזה, שעד פסול, הוא לא פסול מי שרושש משקר, אלא פסול כמי שאינו. שאם אני אגיד כמו אטומים, בגלל חשש משקר, אז פה הוא יודע שחברו מעיד אמת, אז למה אסור לו להעיד עמו? הרי אטומים אומר שאפילו הפסול מותר לו להעיד, כל שכן הכשר, אז אם אתה אומר שהכשר לא יעיד עם הפסול, על אחת כמה וכמה שהפסול לא יעיד. סוף דבר, מה אנחנו רואים? שתי גישות בהסבר המילים, אל תשאת ידך עם רשע. האם זה משום חשש משקר, או משום גזרת הכתוב? אז יוצא מהרמב״ם שזה גזרת הכתוב, בעוד שהתומים, משום מה, אני לא יודע, קשה לי עליו, אומר שזה משום חשש משקר. מילים אחרות, יש פה פסוק בתורה, שזה מאפיין הרבה דיני תורה. האם דיני תורה אנחנו רשאים לתת להם טעם ולהסביר אותם מילתא בטעמא, ואז אם יהיה נפקמינה לדינה משתנה הדין, או אני אומר, דיני תורה הם גזרת הכתוב. במראה ניתן שעשר מצוות ניתנו במראה. שבע מצוות בני נוח ומצוות דינים, דיני ממונות, וכיבוד אב ואם, ופרה אדומה, ושבת. בעצם זה 11, כי אמרתי שבע מצוות בני נוח, ושבת, וכיבוד אב ואם, ודינים, ופרה אדומה. מוכרחים להסביר שפרה אדומה עוד לא נצטוו על פרה אדומה. אבל רק ניתן להם במראה, כמו שאומר רש"י, שיתעסקו בהם תחילה. אז מה דחוף לתת פרה אדומה? זה לא דחוף. כי פרה אדומה באה באמת לחפר על חטא העגל, וחטא העגל עוד לא היה מעמד הר סיני. אז נמצא שהציווי על פרה אדומה הוא פרשת חוקת. ובאמת איך זה מחפר על חטא העגל? כי בחטא העגל עשו בני ישראל עגל מדעתם, עשו מה שהם רוצים. אבל לפרה אדומה הם עושים רצון השם, מה שהם לא מבינים. לכן זה מחפר שהם עושים את ציווי השם. לכן פרה אדומה נהפכה לציווי פרשת חוקת. אז למה זה ניתן במראה? מה דחוף לתת פרה אדומה במראה? דחוף. רואים שזה הכנה למתן תורה. איך רואים? פרשת השבוע נזכר גם פרה אדומה. כבוד הרב, התבלבלת, פרה אדומה נזכר פרשת משפטים, אתה צריך מהר, אתה צריך מהר צריך מהר להביא סיוע לדבריך. כן? מה הסיוע? סיוע הוא שלפני שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, כתוב פסוק כזה, לפני מתן תורה. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. אתם שומעים? כל דברי השם ואת כל המשפטים. ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים שדיבר השם נעשה. מה יש לדבר לפני מתן תורה את כל דברי השם ואת כל המשפטים? איזה דברים יש? אומר רש"י, כל דברי השם מצוות פרישה והגבלה. את כל המשפטים, שבע מצוות יצוו בני נוח, אומר רש"י, ושבת וכיבוד אב ואם ופרה אדומה ודינים שניתנו להם במראה. אם ניתן במראה, ניתן במראה. למה צריכים לספר את זה עכשיו לפני מתן תורה? תשובה, זה הכנה למתן תורה. למה הכנה למתן תורה? אתה לומד על המצוות שהשם נתן. אתה צריך להבין מזה מה המצוות שהשם ייתן. שאל את עצמך, תגיד לי, כיבוד אב ואם אתה מבין? בטח אני מבין. כיבוד אב ואם, הכרת הטוב, אפילו אומות העולם מבינים את זה, אפילו דמה בנתינה מבין מה זה כיבוד אב ואם. יפה. פרה אדומה אתה מבין? לא. אז מה זה פרה אדומה? פרה אדומה, אני מקיים נטו מצוות השם. אני לא מבין את המצווה, אבל אני עושה את המצווה. אז מה אתה אוחז? נעשה ונשמע או נשמע ונעשה? אם היה נותן רק כיבוד אב ואם, היינו חושבים שבני ישראל צריכים להגיד נעשה ונשמע ונעשה. מה זה נשמע ונעשה? קודם נבין ואחר כך נעשה. כאילו אתה שואל את עצמך, אל תשאיר את ידך עם רשע. זה גזירת הכתוב או שזה טעם כשאת משקר? אני צריך כל דבר קודם להבין. קודם להבין זה נשמע ונעשה. אז מלאכי השרת היו קושרים לך כתר אחד, כי כתוב בגמרא, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, קשרו להם מלאכי השרת שני כתרים. משמע אומר רבי תלוי, שאם היו אומרים נשמע ונעשה, מגיע להם כתר אחד. למה? אם אתה אומר קודם נשמע ואחר כך נעשה, אז העיקר זה לעשות, ולא עושים עד שמבינים. אז כל דבר צריך להבין. אז אין מקום לתת תורה לעם ישראל. כי מה כתוב בעשרת הדיברות השניות, בפרשת ויתחנן? כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוקיך. ושמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך. למה נאמר בשתי מצוות אלו, בעשרת הדיברות השניות, כאשר ציווך השם אלוקיך? שלא תבוא ותאמר, קדוש ברוך הוא, אל תצווה אותי בכיבוד אב ואם, אני כבר מבין לבד, זה אני מבין, אפילו דמה בנתינה מבין לכבד את אבא שלו. אז אתה מבין לכבד את אבא שלך לבד? אז מה אם אבא שלך חולה ונטרפה דעתו וישפוך עליך את המים שאתה רוחץ לו את הרגליים ותגיד, אבא, נמאסת עליי, מספיק, אני יותר לא בא אצלך, שלום. אומר הרמב״ם, יירא ויפחד ממי שציווה על הדבר. כי אם אתה עושה את המצוות לפי דעת בני אדם, יש גבול הגיוני לדעת בני אדם. אבל אם אתה אומר נעשה ונשמע, אתה אומר אנחנו עושים את המצוות כי הם ציווי השם, אומר הרמב״ם, יירא ויפחד מי שציווה על הדבר. אז לא חשוב איך אבא מתנהג, כי אתה עושה את מצוות השם. אז לכן משה רבנו ציוות בני ישראל לפני מתן תורה, אומר רש"י פרשת השבוע, הזכיר להם שניתן להם גם שבת וגם כיבוד אביהם וגם פרה אדומה. שכיבוד אביהם זה מצווה שכלית שכל אחד מבין, ושבת זה מצווה חוקית, שאת כל מלאכות שבת עומדים לכת המשכן. אז שואלים, איך זה יכול להיות שלהדליק חשמל זה קל מאוד וזה אסור, ולהביא ספסלים לבר מצווה מותר לעלות 4 קומות, אוי אוי, ולהזיע וזה כל כך קשה לסדר את הבר מצווה, וזה מותר, וברית בשבת מותר, ולמה זה אסור? כי המצוות הן לא שכליות, הן חוקיות, נעשה ונשמע לפי רצון השם, צריכים פשוט ללמוד את הדינים, מה מותר ומה אסור. אז לכן לפני מתן תורה פרשת השבוע אמר משה לעם את כל המצוות שהסתברו במראה, ומה ידחו במראה לצוות על פרה אדומה? תשובה, לא היה ציווי על פרה אדומה, הציווי אמרנו היה בחוקת, אז למה עכשיו דחוף פרה אדומה? זה נגד השיטה הצברית האומרת אל תדחה למחר ותכף לדחות למחרתיים, אז למה דחוף לתת פרה אדומה? כדי להבין שאתה עושה את המצוות לא בגלל שאתה רוצה, בגלל שאתה מבין, בגלל רצון הקדוש ברוך הוא שציווה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. כבוד הרב, זה רק שבת ופרה אדומה? מה עם כיבוד אביהם? תשובה, בעשרת הדיברות כתוב, כאשר ציווך השם אלוקיך בדיברות השניות. את הכל אתה עושה בגלל ציווי השם. לכן משה אמר לעם כאן, כהכנה למתן תורה, דעו לכם, יש בין המצוות מצוות שתבינו, יש מצוות שלא תבינו. אז יש לכם ברירה, מה אתם רוצים? כל אשר דיבר השם, אתם תגידו נשמע ואחר כך נעשה, ותגידו לא נעשה ונשמע. אז אומרים בני ישראל, נעשה ונשמע, נעשה באשר זה ציווי השם, אחר כך נשמע ונלמד את המצוות. אז יש לכם שכר כפול, אומרים מלאכי השרת, גם שכר של עשיית המצווה וקבלת עול מלכות שמיים בעשיית המצוות, וגם שכר של לימוד תורה, שגם אחרי שעושים עוד לומדים ומשתדלים להבין. אז התומי משתדל להבין את המצווה של תשת ידך עם רשע, והגיע למסקנה שזה משום פסול של חשש משקר, כך הוא הבין את המצווה הזאת, ואני בעקבות דברי הרמב״ם חושב שזה גזרת הכתוב. עובדה שיש גם דינים שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, שאם יש רשע אז כל העדות כולה בטלה, והרשע פוסל את כל העדים, והרשע הוא כמי שאינו, כמו שהדגמנו בקידושי אישה, שאין בזה חשש משקר, אם כן, רשע זה גם גזרת הכתוב. מילים אחרות, הרשע זה כמו פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? יכול להיות שתמה דקרה בגלל חשש משקר. תמה דקרה, יכול להיות. אבל הדין למעשה הוא בעצם גזרת הכתוב, ולא משום חשש משקר. עובדה שהרמב״ם אומר שאפילו עד הכשר, שיודע בחברו ומכיר בראשו, לא יעיד עמו, כי הוא גורם להוציא הדין חמאס. אז זה עצמו גזרת הכתוב. למה? כי אם העד הכשר גורם, בואו נחשוב את הדין הזה בעצמו של הרמב״ם. העד הכשר גורם להוציא הדין. בואו נראה מה הסיפור. הסיפור הוא, נראה את הסיפור ונדגים גם מה זה דין ומה זה גזרת הכתוב שבתוך הדין אל המשפטים. למשל, עד יודע שראובן חייב לשמעון 1,000 שקל. ושמעון תובע את ראובן, אומר ראובן, לא חייב כלום. אומר העד בליבו, איזה עבריין, קיבל כסף ולא מחזיר, צריך להוציא ממנו את הכסף בכל מחיר. עבריין, גונב את השני, קיבל 1,000 שקל, מצווה. רוצה לעשות מצווה. מה מצווה? להציל השוק מיד עושקו, מצוות השבת הוידה, מצוות אגדת עדות. מוצא עד פסול שהיה שם, אומר בוא נעיד ביחד. אומר הרמב״ם לא תעיד איתו. למה? שגורם לפסוק הדין על פי עד אחד. אבל מה גורם? הוא גורם להוציא ממון של 1,000 שקל. אז זה בסדר. שיא המצוות. אני גורם להוציא ממון 1,000 שקל. הצלחתי להציל השוק מיד עושקו, ואז ראובן יחזיר את הכסף לשמעון. באיזה דרך זה נעשה? הדרך היא לא חשובה. הדרך היא לא חשובה. העיקר היא התוצאה, מבחן התוצאה. מבחן התוצאה, אני אצליח? אומר הקדוש ברוך הוא, לא. מבחן התוצאה הוא לא הקנה מידה היחיד להצלחה, אלא הדרך היא גם חשובה. אם אתה חושב שמותר להגיע לתוצאות טובות בעזרת דרך פסולה, יש לך טעות. ולמה דרך פסולה? הרי אני יודע את האמת, ואני עד אחד, אני מעיד את האמת. אבל עד אחד אסור לו להעיד, כי עד אחד אסור לו להוציא ממון. אבל אני והחבר שלי ביחד, אנחנו שניים. והחבר שלי מעיד אמת, אז יש אמת יותר טובה מזאת? מה הקדוש ברוך הוא? לא. האמת צריכה לצאת בבית הדין על ידי עדים כשרים. אז תגידו אתם, זה דבר נעשה או זה דבר נשמע? זה דבר הגיוני או זה דבר הלכתי? זה לא דבר הגיוני. כי ההיגיון אומר, אם אני וחברי, שנינו, ראינו את הדבר, אנחנו מעידים, מבחינת נשמע, זה בסדר גמור. אנחנו רוצים להוציא את הכסף. העיקר, מבחן התוצאה, להגיע שהכסף יצא 1,000 שקל. לא. הדרך חשובה. למה דרך חשובה? אחרת זה גזל. מה זה גזל? זה גזרת הכתוב שזה גזל. מה זה גזרת הכתוב? אתה וחבר שלך פסול מעידים, בדין יפסוק את הדין, אז זה דין גזל. אם זה דין גזל, מה זה גזל? זה לא גזל, זה האמת שהוא חייב לו כסף. אז זה המבחן. אתה עושה לפי השכל שלך, או לפי שכל התורה. שכל שלך אומר, אני רוצה להוציא כסף, אני צודק, אני עוזר להוציא כסף, אני מקיים מצוות השבת הוידה וכו'. אבל הדין תורה אומר, אומר הרמב״ם, שאם הכשר, משית ידו עם הפסול, כבוד הרב, זה ממש פרה אדומה בשבילי. זה בשבילי פרה אדומה, זה לא מקובל עליי. אני רוצה לעזור להוציא כסף, כן. אבל הדרך היא לא נכונה, וכשהדרך היא לא נכונה זה גזל, ואם זה גזל, אז אסור לך להעיד. כבוד הרב, אז יותר טוב שהוא ישכב עם ה1,000 שקל אצלו, וימשיך לרמות, וככה הוא ינשן אנשים, ואני אבלום פי ואין לי ברירה, ברמב״ם כן, כי גם האמת צריכה להתברר על ידי אמת ולא על ידי פסק דין לא נכון. אז הרי אתם רואים שבכל דין, אפילו דיני ממונות, יש גם פרה אדומה קטנה, יש גם גזרת הכתוב, כלומר, לעשות רצון השם בדרך שהשם ציווה. ואין המטרה מקדשת את האמצעים, ואין התכלית להגיע לתוצאות גוברת על מבחן הדרך. ואם הדרך לא נכונה, אז אומר הרמב״ם, נמצא זה הכשר, ששיט ידו יפסול, נמצא את חמאס. אז זה בדיוק פרה אדומה שבתוך הדין של דיני ממונות. אז לסיכום העניין יוצא, שבקבלת התורה שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, אמרו קודם נעשה את רצון השם לפי כל התורה ודקדוקיה, בשביל זה צריך ללמוד היטב תורה ודקדוקיה ולהבין את הכל, להבין את כל דיני התורה. אחר כך להשתדל לקיים את התורה. וזה דרכו של אברהם אבינו, שכשאמר לו אמש, כי ביצחק יקרא לך זרה, ולמוחרת אומר לו עליהו שם לעולה, לא יראה רחם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז לימד אברהם אבינו כבר אותנו, נעשה ונשמע. אני אשתדל לקיים את הפסוקים, גם נעשה ונשמע, וגם נשמע ונעשה. כלומר, גם נעשה את רצון הבורא יתברך לפי כללי השולחן ערוך, גם נשתדל להבין את הדינים עד כמה שאפשר ולהבין אותם, ואז נקבל שני כתרים כמו במתן תורה. שבת שלום לכל הציבור.